הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק השמיני מהלכות נדרים. בפרק זה מדבר הרמב״ם על פרטים שונים הקשורים לסיבת הנדר וכוונת הנודר. בתחילה הוא מדבר על נדר שתלה אותו בדבר מסוים, או נדר שברור ומובן שהוא תלוי בדבר מסוים. אחר כך הוא מדבר על מקרה שבו האדם נדר, ולאחר מכן השתנתה המציאות, דיני נדר שהותר מקצתו, ואופנים שונים שבהם מסבירים את כוונת הנודר לפי הנסיבות. פותח הרמב״ם בהלכה א', מי שנדר או נשבע על דבר מסוים, ופירש בישת נדרו, דבר שנדר או נשבע בגללו, דהיינו שבישת הנדר או השבועה הוא פירש, מחמת איזו סיבה הוא נדר או נשבע, הרי זה כמי שתלה את נדרו, את שבועתו באותו דבר, שהדבר נחשב כאילו יתנה בפירוש, שנדרו או שבועתו יחולו, רק אם יקרה אותו דבר. ולפיכך, אם לא נתקיים אותו דבר שנשבע או נדר בגללו, הרי זה מותר שנדרו או שבועתו לא חלו, כדין נודר או נשבע על תנאי שבאם לא נתקיים התנאי, הרי נדרו ושבועתו לא חלים. מבאר הרמב״ם בהלכה ב' כיצד נדר או נשבע שאיני נושא אישה פלונית, שהוא לא התחתן עם אישה מסוימת משום שאביה רע, או שאיני נכנס לבית זה משום שכלב רע בתוכו, דהיינו כלב מזיק, הרי אם מתו האב או הכלב, או שעשה האב תשובה, שבכך התבטלה הסיבה שבגללה נדר או נשבע, הרי זה מותר לשאת את אותה אישה או להיכנס לאותו הבית, משום שברגע שהתבטלה הסיבה שבגללה נדר או נשבע, בטלים הנדר או השבועה. משום שזה שפירש שנדרו או שבועתו הוא רק בגלל האבא הרע או הכלב הרע, הרי הוא כמי שנדר או נשבע, ואמר בפירוש שלא אשא אישה פלונית ולא אכנס לבית זה, אלא אם נסתלק ההזק, האב הרע או הכלב הרע, שאז בוודאי אם האב או הכלב מתו או שהאב עשה תשובה, הרי הוא מותר לשאת את אותה אישה ולהיכנס לאותו בית, משום שאמר בפירוש שנדרו שבועתו יחולו רק אם לא נסתלק ההזק. וכך גם כאשר הוא אמר שנדרו שבועתו הם בגלל אותו הזק, שבאם נסתלק ההזק הרי שבועתו נדרו מותרים. וכן כל כך יוצא בזה שאם פירש בישת נדרו שבועתו שהוא נודר או נשבע משום סיבה מסוימת, הרי באם נסתלקה הסיבה נדרו או שבועתו מתבטלים. הלכה ג' אבל הנודר או הנשבע שני נושא אישה פלונית הכאורה, דיינו המכוערת, ונמצאת אישה זונאה, או שאמר שאינו נושא אישה פלונית משום שהיא שחורה ונמצאת שהיא לבנה, או שאמר שאינו נושא את אותה אישה משום שהיא קצרה, דיינו נמוכה, ונמצאת ארוכה שהיא גבוהה, או שאמר קונם, שזהו מכינויי הנדר, שהוא מלשון קורבן, שנשתי נהנית לי, דיינו שהוא אוסר על אשתו ליהנות ממנו, משום שגנבה ממני את כיסי, דיינו את ארנקי, או משום שהקטה את בני, ונודע אחר כך שאשתו לא גנבה את ארנקו, ושלא הקטה את בנו, הרי זה הנודר או הנשבע מותר לו להתחתן עם אישה זו, ובמקרה שהדירה הנאה מותר לה ליהנות ממנו, מפני שהוא נדר טעות, שטעה לחשוב שהיא מכוערת וכדומה, או שטעה לחשוב שגנבה את כיסו והקטה את בנו, ומפני טעותו נדר, ולפיכך לא חל הנדר כלל, והרי הוא בכלל נדרי שגגות, שנדר משום שהוא טעה בידיעת המציאות, שלמדנו כבר בפרק רביעי שהן מותרים. ואין זה כמו המקרים שלמדנו בהלכות הקודמות, שבהם הוא תולה את נדרו בדבר ולא נתקיים הדבר. שבמקרים הללו הרי נדרו חל, כמו כשנדר שאיני נושא אישה פלונית משום שאבי הרע. שכל זמן שאבי החי והורה הרי נדרו קיים, ורק כאשר ימות או יעשה תשובה יותר נדרו. אך במקרה המדובר בהלכה זו, הרי הנדר לא חל מלכתחילה, שהרי הסיבה שבגללה נדר את נדרו לא הייתה לכתחילה מצויה, וטעות היה שהוא נדר משום שהוא חשב שהאישה מכוערת, וכבר בישת נדרו כמובן היא הייתה נאה, ולפיכך נדרו לא חל כלל. אך כתב הכסף משנה שאם בישת נדרו היא הייתה מכוערת והיא נעשית אחר כך נאה, הרי נדרו חל ולא הותר אף לאחר שנעשית נאה. דבשונה ממצב שאביה מת או עשה תשובה שזהו דבר מצוי שיקרה, ולכן עומדים את דעתו של חתחילה נדר כל זמן שאביה חי והוא נשאר רע, וכך גם בנוגע לכלב שנדרו הוא רע כל זמן שהוא חי, הרי אין זה מצוי כלל שאישה כאורה תעשה נאה, ולפיכך דעתו היא שתהיה אסורה עליו אישה זו לעולם. ממשיך הרמב״ם בהלכה ד' ולא עוד, שלא רק כאשר הוא פירש את הסיבה שבגללה הוא נדר, הרי באם התברר שהסיבה לא הייתה נכונה, נדרו בטל, אלא אף כשלא אמר בפירוש את הסיבה, אבל הדבר ברור שהוא נדר רק משום סיבה זו, הרי באם הסיבה איננה נכונה, נדרו מתבטל. ודוגמה לדבר, מי שראה אנשים מרחוק אוכלים את התאנים שלו וחשב שהם אנשים זרים שגוזלים את פירותיו, ואמר להן לאנשים אלו האוכלים את התאנים, הרי אין תאנים אלו אסורים עליכם כקורבן, כיוון שקרב אליהם והביט, והרי אין האוכלים אבי ואחיו, הרי אלו מותרים באכילת התאנים שנדרו לא חל כלל, ואף על פי שבשעה שאסר עליהם את הפירות לא פירש את הסיבה שהדירן בגללה, שזהו משום שהם אנשים זרים הגוזלים את פירותיו, מכל מקום הרי זה כמו שפירש את כוונתו, שהדבר מוכיח שלא אסר עליהם את התאנים אלא משום שהיה בדעתו שהם אנשים זרים הגוזלים את פירותיו, ולפיכך כאשר התברר שהם קרובי משפחתו, ברור הדבר שלגביהם הוא לא נדר, ולפיכך אין נדרוך על כלל משום שנחשב הדבר כאילו אמר בפירוש שהוא אוסר את התאנים רק על אנשים זרים. וכן כל כיוצא בזה, שאם מוכח מנדרו שהוא נדר רק בגלל סיבה מסוימת, הרי באם הסיבה איננה נכונה לא חל נדרו כלל. הלכה ה', מי שנדר או נשבע על דבר מסוים ונולד לו דבר שלא היה בליבו בשעת השבועה או בשעת הנדר, שחל שינוי בנסיבות הגורם לכך שאין הוא רוצה באיסור שחל על ידי הנדר או השבועה, אך בשעת הנדר או השבועה הוא לא חשב כלל על אותה אפשרות, הרי זה הנודר או הנשבע אסור באותו דבר שנדר או נשבע עליו עד שישאל לחכם ויתיר לו את נדרו או שבועתו. כיצד? אם אסר את עצמו בהניית איש פלוני שאסר על עצמו ליהנות מאדם מסוים, או שלא ייכנס למקום פלוני שאסר על עצמו להיכנס למקום מסוים, ונעשה אותו האיש שאסר על עצמו ליהנות ממנו סופר הכותב שטרות, או שנעשה אותו מקום שהוא נדר שהוא לא ייכנס אליו בית הכנסת, אף על פי שהוא אומר, אילו הייתי יודע שזה נעשה סופר ואני אזדקק לשירותיו ובמקום זה יעשה בית הכנסת שאני אצטרך להיכנס אליו, לא הייתי נודר או נשבע שלא ליהנות מאותו אדם או שלא להיכנס לאותו מקום. בכל זאת, הרי זה הנודר או הנשבע אסור ליהנות מאיש זה ולהיכנס למקום זה עד שיתיר לו החכם את נדרו, כמו שביארנו בהלכות שבועות וכן כל כיוצא בזה, שבכל דבר שנתחדש לאחר נדרו או שבועתו והוא לא חשב עליו בשעת הנדר או השבועה, הרי הוא צריך להישאל לחכם כדי להתיר את נדרו או שבועתו משום אותו דבר שנתחדש. ואין הדין המבואר בהלכה זו דומה להמבואר בהלכה ב' שהתולה את נדרו בדבר, כגון שנדר שאיני נושא אישה פלונית שאביה רע, הרי באם לא נתקיים הדבר שאביה עשה תשובה, הרי הוא מותר לשאת אותה אף בלא שאלה לחכם, מפני שבהלכה שבה אנו עוסקים עתה מדובר שלא פירש כלום בשעת נדרו, שאסר על עצמו בסתם ליהנות מאדם פלוני, ובשעת הנדר הוא לא חשב בכלל שאותו אדם יעשה סופר, ולפיכך הוא יכול להתיר את נדרו רק על ידי שאלה לחכם. הלכה ו', כל נדר שהותר מקצתו הותר כולו, והוא הדין בשבועה, שבאם הותר חלק מהדבר שנדר או נשבע עליו, הרי גם כל שאר הדברים שאסר על עצמו בנדר ובשבועה מותרים. והדבר נלמד ממה שנאמר בפרשת מתות, איש כי ידור נדר או ישבע שבועה ככל היוצא מפיו יעשה. שרק אם כל הנדר או כל השבועה קיימים, הרי הוא חייב לעשות כאשר הוא נדר או נשבע. כיצד? אם ראה אנשים מרחוק שאוכלים את פירותיו, וחשב שכולם אנשים זרים הגוזלים את פירותיו, ולפיכך אמר הרי אין הפירות עליכם קורבן, שיאסרו עליכם כקורבן, וכשהגיע אליהם ראה והנה האנשים האוכלים את פירותיו הם אביו, ויחד איתו גם אנשים זרים, הרי הועיל ואביו מותר באכילת הפירות, כמבואר בהלכה ד', שהדבר ברור שהוא נדר רק משום שהוא חשב שהם אנשים זרים, הרי כולן מותרים, דאף האנשים הזרים לא נאסרו לאכול את הפירות משום הנדר, מכיוון שהותר מקצת הנדר בנוגע לאביו. ואפילו אם בעל הפירות אמר, אילו הייתי יודע כן, שהאוכלים הם אביו ואנשים זרים, הייתי אומר באיסור של נדרי שרק פלוני ופלוני האנשים הזרים אסורים בפירותיי ואבי מותר. מכל מקום הרי כולן מותרים גם האנשים הזרים, משום שלמעשה הוא כלל את אביו ואת האנשים הזרים באותו נדר שאמר לכולם יחד דרן עליכם קורבן, ולפיכך כאשר הותר מקצתו הנוגע לאביו, הותר הנדר כולו. וקל וחומרים אומר שאם היה יודע שאביו ביניהם לא היה נודר כלל, שכולם מותרים. אבל אם אומר כשהגיע אליהן, אילו הייתי יודע שאבי ביניכם, הייתי אומר שכולכם אסורים חוץ מאבי, הרי כולן אסורים בפירותיו, שחל עליהם הנדר חוץ מאביו שמותר בפירות, שכאן אין את הדין שנדר שהותר מקצתו הותר כולו, שהרי בעל הפירות גילה את דעתו כאשר גילה שאביו הוא מהאוכלים את הפירות, שלא יתיר את מקצת הנדר. אלא כמו שנדר, שכולכם אסורים באכילת הפירות, כך היה נודר גם באם היה יודע שאביו איתם. אלא שהיה מתנה על אביו, שהיה מוסיף ואומר חוץ מאבי. דהיינו שבמקרה זה, הוא לא אומר שבדעתו הייתה לשנות את לשון הנדר, אלא היה משאיר את הנדר כפי שהוא ורק מוסיף עליו תנאי. ולפיכך נשאר הדבר שנדרו נשאר כפי שהוא, והתנאי אינו מחשיבו כאילו הותר מקצת הנדר. אך באופן שהרמב״ם הביא קודם, שאומר אילו הייתי יודע כן, הייתי אומר פלוני ופלוני אסורים ואבי מותר, הרי הוא בעצם אומר שהוא היה מבטל את הנדר כפי שהוא נדר, ונודר נדר אחר. ומכיוון שכך נחשב הדבר שהוא מבטל את מקצת הנדר עצמו, כפי שהוא נדר אותו תחילה, ולפיכך הנדר כולו מותר. הלכה זין, וכן האומר היין קורבן עליי, שהיין אסור עליי כקורבן, וזאת מפני שהיין רע דיינו מזיק לבני מאיים, ואמרו לו השומים, הרי היין המיושן, דיינו הישן, יפה לבני מאיים, שהיין הישן דווקא מועיל לבני המאיים, הרי אם אמר לאחר ששמע את דבריהם, אילו הייתי יודע שהיין הישן יפה לבני מאיים, לא הייתי נודר כלל מן היין, ואפילו אמר, אילו הייתי יודע שהיין הישן מועיל לבני מאיים, הייתי אומר שהיין החדש אסור עליי והישן מותר, הרי הוא מותר בכל היינות, בין ישן ובין חדש. ומכיוון שהוא אומר שבאם היה יודע, לא היה נודר בצורה שנדר, שהיין ככלל קורבן עליי, אלא נודר רק מן החדש, הרי נדר שהותר מקצתו, שהתיר את הישן, הותר כולו גם היין החדש. אבל אם אמר הנודר, אילו הייתי יודע שהישן יפה לבני מאיים, הייתי אומר שכל היינות אסורים עליי, חוץ מן היין המיושן, הרי זה מותר במיושן בלבד, אך נדרו בנוגע ליין החדש נשאר, על פי אותם כללים שנתבארו בהלכה הקודמת, ובמקרה כזה, הרי הוא אומר שבעצם היה נודר כפי שנדר, לאסור על עצמו את היין, אלא שהיה מוסיף תנאי שהמיושן יהיה מותר עליו, ולכן אין זה נחשב שהותר מקצת נדרו, ולפיכך היין החדש נשאר באיסורו. וכן כל כיוצא בזה בנדרים אחרים, שכאשר נודע לו דבר שבגללו הוא מתכוון להתיר את מקצת הנדר, הרי הדבר תלוי בכללים המבוארים בדוגמאות שבהלכות אלו, האם נדרו מתבטא לגמרי. הלכה חטא, כל הנודר או נשבע, רואין הדברים שבגללה נשבע או נדר, ולמדין מהן לאיזה דבר נתכוון, והולכין אחר משמעות העניין, ולא אחר כל משמע הדיבור. דהיינו שמנסים להבין מהם הסיבות שגרמו לו לנדור או להישבע, ועל פיהם קובעים את משמעות נדרו או שבועתו, אף שאין זה בהכרח המשמעות המילולית של דבריו. כיצד היה טעון מסע של צמר או של פשטים, והזיע מכובד המסע, והיה רחוק קשה, שמשום הזיעה היה נודף ממנו ריח רע, ונשבע או נדר שלא יעלה עליו, דיינו שלא יעלה על גופו צמר או פשטים לעולם, הרי זה הנודר או הנשבע, מותר לו ללבוש בגדי צמר או פשטים, ולחסותן דיינו להתכסות בהם, ואינו אסור אלא להפשילן לאחוריו, דיינו לשלשל אותם לאחוריו כדי לנוסם כדרך הסבלים. דאף שהמשמעות המילולית הפשוטה של דבריו הם, שלא יעלה על גופו בכל צורה שהיא בגד צמר או פשטים, שהדבר כולל גם ללבוש בגדים אלו, מכל מקום, כאשר אנחנו ננסה להבין מדוע הוא נדר או נשבע כך, שזהו משום המסע של הצמר או הפשטים שגרם לו לריח רע, אנו נבין שכוונת נדרו היא רק שלא יישא מסע של צמר או פשטים, ולא שלא ילבש בגדי צמר או פשטים. ולחלופין, אם היה לבוש בגדי צמר ונצטער בלבישתן, מחמת כובדם או ריחם, ונשבע או נדר שלא יעלה עליו צמר לעולם, הרי אף שהמשמעות המילולית של דבריו היא שלא יעלה עליו צמר בכל צורה שהיא, הרי מכיוון שהסיבה שגרמה לו לנדור הוא משום צערו בלבישת בגדי הצמר, הרי הדין הוא שרק אסור לו ללבוש בגדי צמר, אך מותר לו לטעון עליו מסע של צמר, וכן מותר לו להתכסות בגזי צמר, חתיכות צמר שנגזז אך עדיין לא נטבע ולא נהרג ממנו בגד. משום שלא נתכוון זה בנדרו, אלא לאסור על עצמו ללבוש בגד צמר, שהרי הוא נדר מחמת צערו מבגד הצמר שלבש. וכן כל כיוצא בזה בנדרים אחרים, שאין הולכים אחר המשמעות המילולית הפשוטה של נדרו, אלא בודקים את הסיבה שבגללה נדר, ועל פי זה מבארים את נדרו. הלכת עת היו מבקשים ממנו שיישא לאישה את קרובתו, והוא ממען שהוא מסרב להינשא לה, ופצרו בו, שהפצירו בו פעמים רבות שיישא אותה לאישה, ונדר או נשבע שלא תהנה קרובתו זו בו לעולם, שאותה קרובת משפחה שלו לא תהנה ממנו לעולם, וכן המגרש את אשתו ונשבע או נדר הבעל המגרש שלא תהנה בו, דיינו שלא תהנה ממנו אישה זו שהוא מגרש לעולם, הרי אילו קרובתו ואשתו שגירשה מותרות ליהנות לו בשאר הנאות, משום שאין כוונתו של הנודר אלא לשם אישות, דיינו שלא ייהנו לו נשים אילו בהנאה של אישות. דהו נדר שקרובתו לא תהנה ממנו, משום שהפצירו בו שישא אותה לאישה, וברור הדבר שכוונתו בנדרו שלא תהנה ממנו הנאה של אישות, וכך גם המגרש את אשתו נתכוון בנדרו לאסור עליה להינשא לו. הלכה יוד, וכן הקורא לחברו שיסוד אצלו, שיוכל וישתה עמו בסעודתו, ומען חברו, ונשבע או נדר חברו שלא ייכנס לביתו של המזמינו לסעודה, ולא ישתה לו טיפה צונן, דיינו שלא ישתה ממנו אפילו טיפה של משקה קר, הרי זה הנודר מותר לו להיכנס לביתו של המזמין, ולשתות לו צונן, דיינו לשתות ממנו משקה קר, ואף שנדר שלא ייכנס לביתו ושלא ישתה לו טיפה צונן, הרי לא נתכוון זה הנודר, אלא שלא יאכל וישתה עמו בסעודה זו, שאליה הוא הזמין אותו. והכוונה היא לאכילה ושתייה מרובה כדרך שאוכלים ושותים בשעת הסעודה. ולפיכך מותר לו להיכנס לביתו אף בשעת הסעודה הזו, ולשתות ממנו משקה צונן. ובעת אחרת הוא יכול גם לאכול אצלו סעודה שלמה. שגם כאן אין אנו הולכים אחר המשמעות המילולית של דבריו, שלא ייכנס לביתו כלל, ולא ישתה ממנו אפילו טיפה של משקה קר, אלא אחר כוונת נדרו לפי הסיבה שמחמתה הוא נדר, שכוונתו הייתה שלא יאכל וישתה עמו בסעודה זו שאליה הוא מזמין אותו. וכן כל כיוצא בזה בנדרים אחרים, שהולכים אחר הכוונה המובנת לפי הסיבה שגרמה לו לנדור, ולא אחר המשמעות המילולית של דבריו. הלכה י' אומר לחברו קונם שזהו כינוי לקורבן לביתך אני נכנס וסתך אני לוקח, שהוא אוסר על עצמו כקורבן להיכנס לביתו ולקנות את שדהו, בין שאסר על עצמו דברים אלו בנדר ובין בשבועה, ומת בעל הבית או השדה, או שמחרן שמחר את הבית או השדה לאדם אחר, שאתה הבית או השדה אינם בבעלותו של אותו אדם, הרי זה הנודר מותר לו להיכנס לבית ולקח השדה, דיינו לקנות אותה מן היורש במקרה שבעל השדה או הבית מת, או מן הלוקח במקרה שמחרה, דמכיוון שאמר בנדרו ביתך ושדך, הרי לא נתכוון הנודר אלא רק כל זמן שאין ברשותו, אבל אתה שהתחלפו הבעלים נתבטל הנדר. אבל אם אמר בשעת נדרו לבית הזה איני נכנס ושדה זה איני לוקח, שהוא לא הזכיר בנדרו שהבית או השדה שייכים לאותו אדם, אלא נדר סתם מהשדה או הבית, ומת הבעלים או שמחרן לאחר, הרי זה הנודר אסור לו להיכנס לבית ולקנות את השדה, שהרי הוא אסר על עצמו את הבית והשדה ללא קשר לבעליו. הלכה י' ב', אתה אומר לחברו, אשילני את פרתך כדי לחרוש ביסדי, ואמר לו בעל הפרה שהפרה אינה פנויה ולפיכך הוא איננו יכול להשילה אתה, ומתוך כעס על זה שלא רצה להשילו, נשבע או נדר ואמר, קונם, שדי איני חורש בה בפרה זו לעולם. הרי אם היה דרכו של הנודר לחרוש בידו, שהוא עצמו עיקר וחורש את שדהו עם הפרה בעצמו, הרי רק הוא אסור לחרוש את שדהו עם פרה זו, וכל אדם, שאר האנשים, מותרים לחרוש לו את שדהו בה בפרה זו. משום שכאשר הוא נדר איני חורש בה לעולם, כוונתו לאופן הרגיל שהוא עצמו חורש בפרה את השדה, אך לא נדר בנוגע לשאר האנשים, ולפיכך הם מותרים לחרוש את שדהו עם אותה פרה. ואם אין דרכו של הנודר לחרוש בידו, שהוא עצמו אינו מתעסק בחרישה אלא סוחר אנשים אחרים שיחרשו עבורו את שדהו, הרי באופן זה כאשר הוא נדר שלא יחרוש את שדהו בפרה זו, כוונתו שלא יחרשו בפרה את שדהו אף שאר האנשים, שהרי זוהי הדרך הרגילה שבה הוא חורש את שדהו, ולפיכך הוא וכל אדם אסורים לחרוש בפרה זו את שדהו. וכן כל כיוצא בדברים אלו שאנו מפרשים את נדרו לפי הרגילות של אותו אדם ולפי התנאים שמסביבו. הלכה י' ג' מי שנשבע או נדר שיסע אישה, או שיקנה בית, או שיצא בשיירה, שיצא עם קבוצת אנשים לדרך רחוקה, או שיפרוש בים, שיצא להפלגה בים, וכדי שנדרו יחול הוא צריך לומר דבר פלוני אסור עליי אם לא אסע אישה או לא יצא בשיירה וכדומה. ובכל הנדרים הללו לא פירט בנדרו מתי הוא יעשה את הדבר. הרי אין מחייבין אותו לישא אישה או לקנות בית או לצאת לדרך או להפליג מיד, אלא הוא יכול לחכות בקיום נדרו עד שימצא הדבר ההגון לו, שימצא אישה טובה או בית טוב, וכן שיירה או ספינה הראויים לו לצאת איתם לדרך. ומעשה באישה שנדרה שכל מי שיתבע אותה, דהיינו שיבקש ממנה שתינשא לו, הרי תינשא לו לאותו אדם, וקפצו עליה בני אדם שאינן הגונים לה, שאינם ראויים ומתאימים להינשא לה, ואמרו חכמים שאינה צריכה להינשא להם, שאף על פי שנדרה שכל מי שיתבע אותה לנישואין תינשא לו, הרי ברור הדבר שלא נתכוונה אישה זו בנדרה, אלא לכל מי שיתבע אותה לנישואין מן ההגונים לה, הראויים ומתאימים לה, וכן כל כיוצא בזה, שאף כשנודר נדרו לעשות דבר מסוים בסתם, אנו עומדים את דעתו שהוא מתכוון רק באופן המתאים לו. הלכה י' ד' המדיר את חברו, שמחייב את חברו על ידי נדר, או שנשבע ואמר לו לחברו שתבוא ותיטול לבניך כור אחד חיטים, שזו מידת נפח בשיעור של כ-216 ליטרים, או שתי חביות של יין, והנדר יכול לחול באופן שאמר לו שאיני נהנה משלך, אם לא תבוא ותיטול לבניך כור אחד חיטים או שתי חביות של יין, הרי זה המודר שחייבו אותו ליטול את היין או את החיטים, יכול להתיר את נדרו בלא שאלה לחכם. וכיצד יעשה זאת? שיאמר לו למדיר, כלום נתכוונת, דיינו הרי לא נתכוונת בנדרך, אלא לכבדני, שרצית לכבדני בעיני הבריות, שיראו שאני חשוב בעיניך. הרי כבודי הוא שלא אתול ממך את המתנה, וכבר הגיע אליי הכבוד שנדרת בשבילי, שכאשר האנשים יראו שאתה רוצה לתת לי, ואני אינני מקבל מפני שאיני צריך, הרי כבודי יהיה ביניהם גדול יותר. וכתב הרן שאם המדיר אומר לא התכוונתי לכבד אותך, אלא לכבודי נתכוונתי שאתכבד בעיני הבריות כאשר תקבל ממני מתנה, הרי אין המודר יכול לומר כן, והוא צריך לקחת את החיטים או את היין. וכן הנודר או הנשבע שהוא אומר לחברו בנדר או שבועה שאין אתה נהנה לי, דיינו שאין אתה נהנה ממני, אם אין אתה נותן לבני קור של חיטים ושתי חביות של יין, הרי זה הנודר יכול להתיר את נדרו שלחברו יהיה מותר ליהנות ממנו, אף אם לא נתן לו חיטים או יין, ויכול להתיר זאת אף שלא בשאלת חכם. וזאת על ידי שיאמר הנודר, הרי אני כאילו נתקבלתי והגיעו לידי החיטים או היין. ומכיוון שהתנאי הוא לטובת הנודר, הרי הוא יכול לומר שמבחינתו נחשב הדבר כאילו קיבל את אותם הדברים שהוא נדר בנוגע אליהם. וכן כל כיוצא בזה שכל תנאי שהוא לטובת הנודר או לטובת המודר, הרי אותו אחד שהתנאי הוא לטובתו יכול לומר הרי נחשב הדבר כאילו נתקבלתי ובכך מתקיים הנדר. וכאן מסתיים הפרק השמיני.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.